אז כמו שבאמת חכם חיים ציין, ואז קודם באמת על ההזמנה להיפגש עם אנשים כמוכם, שככה ברוך השם יושבים ולומדים תורה. אז מי קוראים לי יונקצה, גר ברחובות, אני בן 35, נשוי להדס, אנחנו הורים לשישה ילדים, ברוך השם, אנחנו בתחילת הקדנציה, זה רק בכובע אחד אני באמת ראש מכינת דרך אבות, שלוחה של בני דוד אלי, ובכובע השני אני גם רב קהילה ברחובות ואושיות, ובין היתר עושה מילואים איפה שיש ככה הרבה חורים, ויש הרבה חורים. אז ככה במילואים אני קצינה גם בחטיבת צנחנים בעמדה 99, יוצאי 890, שם הייתי, גדלתי מה שנקרא בתור חייל ולוחם, קצין עד מ"פ, השתחררתי והיום עושה את ישראל כל מיני תפקידים ככה בחטיבה. אז באמת אני ככה אתן רקע קצת על יהודי אתיופיה, למרות שזה באמת על המכינה, על המכינה, מכינת דרך אבות. אולי בסוף רצינו, כבר פתחת, המכינה דרך אבות, המכינה היא הוקמה לפני שנתיים, שהרעיון שלה בעצם בא בעצם ממני ועוד כמובן שלושה חברים שהם אנשי הצוות גם, שאנחנו זיהינו אצלנו בקהילה משבר זהות. כשאני אומר משבר זהות, אני אסביר אחרי המחאות על סלומון טקה, מי שמכיר שנהרג על ידי שוטר בחיפה, ואז יהודי אתיופיה, מה שנקרא, יצאו לרחובות וחסמו כבישים, היום זה חלק מההווי הישראלי. אז וזה היה מבחינתנו משבר מאוד מאוד רציני שזעזע, מעבר לעכשיו, נקרא לזה ההפגנה אל מול הממשל ובכלל הממסד, בעיקר מחשבון נפש שהחלטנו לעשות, כאילו במקום להתעסק במי אחראי או מה עשו, לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות, איזה אחריות אנחנו יכולים לקחת כדי לרומם את הקהילה שלנו, שכרגע מבחינתנו לצערנו הרב המצב בשכונות הוא לא מזהיר בהקשר יש לצערנו הרב הרבה קשיים של בני הדור השני בעיקר, שלא מוצאים את עצמם ומרגישים לא שייכים לשום דבר. מצד אחד לא שייכים, מרגישים שלא שייכים למורשת אבותם, מה שהיה באתיופיה, כי זה מבחינתם מסמן חולשה בתרבות המערבית, כי צניעות וענווה ומידות טובות זה נחמד, אבל תשאירו את זה בבית מדרש או בבית, אבל כשיוצאים אל העיינות צריך לשנות מותן ולדרוס ולדרוך, זה התחושה. ולכן אנחנו, וההורים לא משכילים ואין להם תארים ומצב כלכלי לא מזהיר בהקשר הזה, ולכן אנחנו גדלנו כדור שני שאנחנו לא רוצים להיות כמו ההורים שלנו, חלשים כאלה ומסכנים, ומצד שני רצינו להיות חלק מהחברה הישראלית. אני מקביל את התחושה הכללית, ותחושה שבאמת החברה הייתה לא לגמרי מקבלת, יש איזה סוג של דחיפה, זוזו לא, אתם לא רשויים, זה בתחושה, כל מיני מקרי גזענות כאלה ואחרים. ואז בעצם נער שהוא בן הדור השני מרגיש סלוש, הוא לא פה ולא פה, והבור ריק אין בו מים, נחשים ועקרבים. ואז בעצם הדור השני התחיל לאמץ לעצמו את הזהות האפרו-אמריקאית של מה שנקרא של בו מרלי, טופק, פיפטיסן, סנוב דוגי דוג ושלל רבותינו הקדושים, שבעצם הרגשנו את המזדהות, כי הם באותו צבע כמו שלנו, הם גם חוו אותם מקרים פחות או יותר. טוב, אני לא מרגיש לא פה ולא פה, אז לפחות משהו בפן התרבותי אני ארגיש שייך למשהו חזק, שהנה הם זמרים, הם מרוויחים הרבה כסף, יש להם, אני מדבר בשפה קצת מכבוד בית המדרש, בנות ובתים וכסף ורכבים ושודדים, זה עוצמה, אני רוצה חמוצים להיות כמוהם. ולאט לאט התחלנו לאמת זהות לא לנו. ומבחינתנו סיפור סלומון טקה היה קו פרשת מים, שאמרנו אי אפשר להמשיך ככה, כנראה זה יכול להחזיק אולי באופן הישרדותי לתקופה מסוימת, אבל כדי באמת לעבור תהליך עומק כשאנחנו יוצאים מבית המדרש ומבינים שאנחנו כחלק מהגאולה, שאף אחד לא הבטיח לנו שהגאולה תהיה נעימה וילקפו אותנו ושהכל יסתדר כפי ראות אלינו, הגמרא בסנהדרין הריגזיים תהליכת חזל שיקפו שם בצורה הכי ברורה מה הולך להיות בגאולה, עד כדי כך שכל התנאים אמרו יתן לבריכים אלה, כלומר שיבוא המשיח אנחנו לא רוצים להיות בתקופה הזאת, ורב יוסף היחיד שאמר שאני מוכן להיות בתקופה הזאת ואפילו להיות תחת הגללים של החמור. אז זאת אומרת חזל תיארו את התיאורים שלו אנחנו חווים פה בגאולה שלנו, ובמידה מסוימת המשבר הזה שאנחנו יוצאים מבית מדרש ושואלים את עצמנו, רגע, הקדוש ברוך הוא, מה היסורים האלה, למה הניסיונות האלה הגיעו אלינו, מה אתה רוצה ללמד אותנו, או מה אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו בחשבון נפש? ועם השאלה הזאת יצאנו אנחנו כארבעת החברים של אנשי הצוות, שכולם יוצאים בית מדרש, שברוך השם כולם מוסמכי רבנות, למדו כמה, חלק עשור ויותר, למדו תורה וגם עברו שירות משמעותי בצבא, ולאחר תהליך שעברנו עם עצמנו החלטנו בעצם לתת עם הבשורה הזאת שבאמת להקים מכינה קדם צבאית, שמצד אחד באמת יש מוטיבציה מאוד גבוהה של חבר'ה מהקהילה לשרת בשירות משמעותי, מצד שני לא מצליחים לשרוד את השירות בצורה מלאה בגלל שהם חוסן נפשי והזהות לא מבוררת, אז כל קושי, כל אתגר שהצבא מעמיד בסופו של דבר נגמר בכך שחבר'ה נושרים במהלך השירות שלהם, נכנסים לכלא, או לצערנו הרב לא מסיימים את השירות הצבאי שלהם. והחלטנו שבעצם המכינה היא תהיה בעצם הפלטפורמה הנכונה, מצד אחד לתת מענה למשבר זהות, מצד שני גם לתת הכנה בחבר'ה בני נוער לשירות הצבאי, וכך יצאנו עם הבשורה ובחסד השם בני דוד, אלי, סייעו ונתנו כתף בכל הקמת המכינה, רב אלי ורב יגאל שממש עודדו ודחפו, והמכינה קמה באמת. מחזור א' היו 30 תלמידים מכל רחבי הארץ, השנה כבר יש ברוך השם מחזור א' 40, ועוד חבר'ה שהמשיכו עוד שנה, שנה ב' עד שנתיים מלאות בעצם, עוד 16, דרך אנחנו 56, וכמובן לקראת גיוס לשנה הבאה שברוך השם הולך וגודל. יש כבר חבר'ה שהתגייסו לצבא, אני חוזר ללוות חבר'ה שהתגייסו בדיוק השבוע, שנה מי התגייסו לגבעתי, אחד ביעלום, יום חמישי לצנחנים, חבר'ה שכבר ביחידת רפאים, רב ומביא, יחידה מוכרת לפני עצמה, סיירת גולני, שיש להם עשה קומטן שלישי, שאני נוסע עוד לצפון ללוות את החבר'ה. יש לנו גם כמובן תוכנית ליווי, כלומר, היית היום במכינה, אנחנו גם מלווים אותך בשירות הצבאי, וגם אחר כך, עד, בעזרת השם, אתה תבנה את משפחתך ויהיו לך ילדים ותרגיש שאתה מוכן לחיים, אז אנחנו נוכל לאורך כל הדרך כמובן. אז זה ככה הרקע המכינה,
עדיכת משימה.
כן, מה נעשה, אנחנו לא יודע זה יכול לתת
מה שהוא אמר זה רק מקצת.
איך? כן, כן, זה המכינה. אם רוצה בחור שהוא אשכנזי או ספרדי, נכנס לך בשמחה. אבל, כן, המענה שאנחנו נותנים שם בעיקר זה בעצם. נשאר לי דק?
אם באת רק בשביל זה היה כדאי.
וואה.
באמת?
איך כן?
ברוך השם.
אז אם כבר אנחנו מדברים על משברים, וככה אנחנו באמת חווים ככה, עם ישראל אפשר להתעלם מזה. אנחנו, הגאולה הזאת, אומר, הקדוש ברוך הוא הכין לנו פה חבל על הזמן. צד אחד, ברוך השם, מדינת ישראל מסתכלים, ברוך, מסתכלים, כולם נקבצו, באו לה, כל הגלויות השונות, אנחנו נמצאים בתהליך מועט של הגאולה. מאידך, לא פוסחים עלינו האתגרים והאיסורים והקשיים, הן מבפנים והן מבחוץ, לצערנו הרב, בפיגועים שאנחנו רואים במלחמות ישראל. והשאלה נשאלת הרבה פעמים, איך מתמודדים עם אותם משברים, זאת אומרת בראייה אמונית, בראייה נכונה, כי לצערנו הרב הקולות שנשמעים הרבה פעמים, קולות שטחיים, שמשדרים מסרים שקליטים, אבל לא באמת מגיעים ממקום אמיתי ועמוק, וננסה אולי ביחד קצת, מהזמן שיש לנו לדרך הדף מקורות פה, לנסות לראות בעצם איך התורה מחנכת אותנו לצמוח ממשברים. כי משבר ויסודו הוא בעצם נועד כדי להצמיח כוחות שאותם כוחות לא יכולים לצאת החוצה לולא אותם משברים שהקדוש ברוך הוא מזמן לנו. זה נכון בחיים האישיים וכמובן בחיים הלאומיים שלנו כעם. אז בירור תפקידם של האיסורים במבט של המקווים להשם בדורנו. אומר, כבר אמרתי את הגמרא בסנהדרין לפני כן כרקע לכל הדברים, שבגאולה שלנו הולכים להיות איסורים קשים מאוד. זאת אומרת, בין אם זה בסוגיית הקיבוץ גלויות שאנחנו רואים פה, בין אם זה בדעות שאנחנו רואים את זה ברחובות, ובטח האתגרים, והטלטלות הן בעיקר טלטלות נפשיות. זאת אומרת, מצד אחד יש שפע גדול שיש לו מציאות הזאת שלא הייתה, לא הייתה דוגמתה בשום דור. אדם יכול לבחור מכל דבר מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אפילו היום במחיצת כפתור. ובהקשרים האלה אין לנו ניסיונות. הניסיונות העיקריים הם בעיקר הטלטלות בנפש שהדור שלנו עובר. לא לדבר על סוגיית בריאות הנפש שהיום מקבלת מימד חדש. אומר הרמח"ל כנקודת הנחה בספר דעת תבונות, מקור מספר 1, הוא נותן הקדמה שהיא צריכה להיות נקודת ההנחה של כל יהודי. ואומנם יש לך לדעת הקדמה גדולה, והיא שבאמת אין הקדוש ברוך הוא מואס יגיע כפיו לעולם חס ושלום, ואינו עוזב ומניח את העולם, אלא שבשעה שנראה כאילו העולם עזוב ממנו, כלומר איפה השם, העניין הוא שעד רבה הרי הוא מחדש טובה לעולמו דווקא באותה נקודת זמן, ונפלאותיו ומחשבותיו תמיד כל היום רק לתיקונו של עולם, לא לקלקולו. אז אבל אנחנו רואים קלקול בעיניים שלנו, האנושיות שלנו. אומר הרמח"ן, אלא שהוא מסתיר עצתו הסתר גדול מאוד, ואז נמצא העולם כמו הזוג, ובני אדם סובלים עונשי חטאותיהם. וכך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש על יעקב אבינו עליו השלום, ויאמר ישראל, כלומר לילדיו, למה הראותם לי? כלומר אחרי מכירת יוסף, יוסף מבקש, אחרי שהוא עלה לגדולה, הוא מבקש בעצם את בנימין האחרון מבניו של יעקב, ויעקב אבינו, חלק מביטויי הקושי שלו והלחצו של יוסף, אומר לילדיו, למה אתם עושים לי רע? למה אתם מראים לי? זאת אומרת, עכשיו אתם רוצים לקחת לי גם את בנימין? אבל חז"ל אומרים על מה שיעקב אבינו אמר, רישלקיש בשם רבי חמא בר חמא, מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה, אלא כאן. יעקב אבינו אומר דבר של בטלה? אוי ואבוי, אילולא זה היה כתוב, אני הייתי מפחד להגיד את הדבר הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עוסק להמליך את בנו במצרים, והוא אומר למה, ראותם לי. עד עוד איתמה, נסתרה דרכי מהשם וגומר. והיינו, כי כל זמן שהיה יעקב אבינו בצער על פרישת יוסף ממנו, הקדוש ברוך הוא לא היה אלא מגלגל גלגולים להמליך יוסף ולהחיות את יעקב בשלווה. אלא שמתוך שעשה עמוקה איתה, היה הצער עובר על יעקב. ומפה יוצא הרמח"ל להגיד לנו עיקרון אמוני חשוב מאוד, וזה בניין אב, שלכל עילוי שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לאדם או לעולם, הנה כל הזמן מזדמן הטוב, אינו מזדמן ובא אלא מתוך עומק עצה נסתרת. ועל כן יקרה קודם נוסף. זאת אומרת, תנאי הכרחי לפני שהקדוש ברוך הוא מצמיח איזה משהו טוב וגדול לאומה הישראלית, בהכרח יקרה משהו צער לפני כן. זה לא טעות, זה לא, זה חלק מההכנה הנפשית של הדור, בטח האדם הפרטי, כדי לקבל את השפע הגדול הזה שהולך לתמוך פה, כדי שיהיה לו יכולת להכיר את זה, כוחות שבתוך הנפש חייבים לעבור איזה תהליך של, נקרא לזה, בנייה. והדבר שיכול להוציא כוחות מהאדם זה רק בצער, רק בשבר, רק במשבר.
בצרה
עם יעקב. הוא ממנו עם השם. לאותה שרה, לא אחריה. כלומר, היא תעבור ואז, אלא מתוך אותה שרה, ממנה עם השם. אנחנו רואים את הגמרא בנידה.
חבלי נידה.
בדיוק מה שבאתי להגיד, נכון? חבלי נידה גדולים. חבלי נידה. אישה יושבת על המשביר. ככה אומרת הגמרא.
חבלי משביר.
במסכת נידה. היא הולכת להביא נשמה לעולם. למה לקרוא לזה אישה יושבת על המזבח? הפוך, אין איזה תיאור יותר נחמד. יותר, הרי ברור לנו שאישה הולכת ללדת, כולם שמחים. אבל מה שאישה אומרת שמה, אני, החוסר אונים שלנו כגברים הוא ברור. אני לא יודע, אם כל כך לידה אני מסתכל על מה, אני חושב פה כוכבים, לא... מה שהם אומרות שם, זה כמו שתחש. והצעקות, והרעשים, והדבר האחרון, מאשר חיים שהולכים לתמוח. אבל דווקא מתוך אותו שבר, עד כדי כך אומרת הגמרא שאיבריה של אישה בזמן הלידה מתפרקים. או עד כדי כך, יש לזה גם נפקמין הלכתי, ש24 חודש לאחר הלידה אישה פטורה מכל הצומות הקלים, מכיוון שהגוף שלה עדיין עובר התאוששות אחרי הלידה. אגב, גם המלצה של חז"ל שלא להביא ילדים בטווח של שנתיים. אנחנו לא עומדים בזה, אני צריכה להיות לך לחזור מתשובה, אבל זה חלק מהם, כי הגוף צריך להתאושש, צריך לעבור תהליך של בנייה. אבל התנאי להוצאת נשמה, ככל שהדבר שעתיד לשמוח הוא גדול יותר, ככה השבר שקודם לו הוא גדול יותר. כלומר, אישה היא הולכת להביא נשמה, אז לכן אותם רגעים היא באמת קשה, יש כאלה נשים שמוכנות למות באותם רגעים. אני שמעתי כמה פעמים נשים כאלה צועקות, אני רוצה למות, אני רוצה למות. זה קשה, זה קושי פיזי, מנטלי, כל הקשיים שאפשר מתנגזים לאיזה נקודת זמן אחת. אבל בדיוק באותם רגעים יש צמיחה של יציאה של נשמה לעולם. זה עיקרון אלוקי שהקדוש ברוך הוא יתגיע במציאות.
צמח צומח אחרי שהגרעין נרקב. רק אז הוא מתחיל.
גם בתולעת. נכון, זה אחרי ש... מדהים. זאת אומרת, זה... אבל קשה לנו להבין את זה בתודעה. קשה לנו להפנים את זה. כי לא נעים להיות בשעת המשבר, בשעת הקושי, בשעת... כי זה... קושי. והרבה פעמים, הפער הזה בין התפיסה שאנחנו שומעים פה עכשיו מהרמח"ל, לבין מציג השפע שנמצאת עכשיו בתרבות הזו שאנחנו נמצאים בתרבות המערבית, שבאמת יש פה הכל. כאילו, תגיד לבן אדם לחכות, תתאפק, תדחה סיפוקים, לא יודע מה. תראה, מה זאת אומרת? עכשיו, התנועה הזאת היא לא רק בה, היא גם בנפש, היא משפיעה על הנפש. אבל אומר, לכן הדיסוננס הזה שבין העיקרון שהקדוש ברוך הוא בעצם מנהיג את העולם, לבין מה קורה לנו במציאות היומיומית שלנו, היא פער אדיר וזה מטלטל את הנפש. ואם אנחנו לא כל הזמן משתננים לזה ולא כל הזמן לומדים את זה, זה משהו שהוא חמקמק, משהו שהוא מאוד מאוד יכול להכשיל אותנו. ולכן אומר פה הרמח"ל את העיקרון הזה שבאמת באמת כל דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה לעלות, קודם לכן יהיה לו תמיד כאן. והרי זה עניין שאמרו זיכרונו לברכה, כמו שהגמרא בברכות, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא על ידי יסורים. כי אין קניין של ארץ ישראל ולא תורה ולא עולם הבא, אלא על ידי שאדם עומד ובעצם היסורים שמתפתחים ובעצם מוציאים איתנו כוחות שגורמים בסופו של דבר לחיבור שלנו, בין אם זה לארץ הזאת לארץ ישראל, ובין אם זה לתורה, ובין אם זה כמובן לעולם הבא. המדרש בשיר השירים, שהוא כל כולו בעצם שיר של אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, מתאר בעצם את התהליכים האלה בפרספקטיבה של מבט, ואומר ככה מדרש: דבר אחר דומה דודי לצבי, אמרה כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ואומר דומה דודי לצבי, מה צבי זה? נראה וחוזר ונכפה, נראה וחוזר ונכפה, כך גואל הראשון, נראה ונכפה וחוזר ונראה. אומר המדרש, כמו שהצבי מדלג לו בין הערים והגבעות, ופעמים שאני מסתכל על הצבי ואני רואה אותו על פי הגובה עולה בשלוחה, ורגעים שאני רואה אותו עובר את קו פרשת המים ויורד מתוך בעלי, על פניו נראה שהצבי נעלם, או נעלם והתהליך לא מתרחש, זאת אומרת אני לא רואה אותו מתקדם. זה שאני לא מצליח לראות אותו, זה לא אומר שהצבי לא ממשיך להתקדם, אלא שעכשיו הוא נכפה. אבל בהמשך הוא יעבור את הוואדי, יעלה את השלוחה, אני אמשיך לראות אותו. זאת אומרת, גם במבט האלוקי, לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה לנו בעצם את, 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 את מסתר, ורואים את זה במוחש בכל מיני פסרות כאלה ואחרות, בין אם זה הקמת מדינת ישראל, ובין אם זה במלחמת ששת הימים, ובמלחמת יום הכיפורים, וכל מיני תהליכים ברוכים שעם ישראל עובר, והקיבוץ הגלויות שאנחנו רואים לנגדנו, שאנחנו רואים את זה בעיניים שלנו. זה פעמים שהקדוש ברוך הוא נראה לנו. ויש פעמים שהקדוש ברוך הוא נחשה. כמו שאנחנו, בין אם זה בתחילת מלחמת יום הכיפורים, ובין אם זה מלחמות כאלה, גירוש מכל מיני חלקים בארץ ישראל, שפעמים הקדוש ברוך הוא נחשה, אנחנו לא מצליחים באמת לראות אותו. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא פה. זה לא אומר שהוא לא מקדם את המציאות, הוא לא מקדם את הגאולה, הוא לא מקדם את החיים. אלא שהמבט שלנו הוא צר מלהבין ולראות את התהליכים בצורה שהיא ארוכת טווח. לכן אומר המדרש שצריך לאמץ מבט כזה. אחרי מאורעות תרפ"ט, שלצערנו הרב כמעט כל היישוב היהודי נחרב בעקבות המאורעות, בעיקר היישוב היהודי בחברון, כמובן עם הסיפור הידוע עם חאג' אמין אל-חוסייני שהציף את כל הפלסטינאים לקום על עם ישראל, שניסה איכשהו קצת לנסות, כן, לנסות קצת להקים את היישוב מחדש, ולאחר המקרה הזה 133 יהודים, נשים, גברים וטף שמתו באותה, נו, בעוד 400, אני לא זוכר כמה, שנפצעו מאותם מאורעות קשים. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, מקבל את הבשורה הזאת, ככה מובא בספר של הרב מינריה, שהוא מספר ככה כל מיני סיפורים על הרב קוק שלא מובאים בספריו, שהוא מקבל את הבשורה על הטבח ההמון של מאורעות תרפ"ט, והוא מתנהל בשבת כרגיל. ואיך שמסתיים את ההגדלה, הרב קוק מאבד את הכרתו ומתעלף. והרב קוק, מיד אחרי המאורעות, התחושת הייאוש של אותם יהודים שניסו עוד איכשהו לנסות להקים פה משהו, במידה מסוימת חרסם את התקווה שהנה אולי יקרה איזה משהו. ואז הרב קוק בעצם מצליח עצמו לכתוב מאמר שנקרא שובו לביצרון, שם הוא בעצם מסביר את העיקרון שדיברנו עליו עד עכשיו, באותו של מקום מספר 3, אומר הרב, אותו היסוד הקדוש שהוא הנושא העיקרי של כל החזון הגדול הזה, כלומר של הגאולה, יש בו משום ניצוץ סמיר של אורו של משיח, הגואל שנגלה ונכפה וחוזר ונגלה, ומצוטט את המדרש שקראנו לפני כן. בשביל כך הריינו רואים במשך המהלך של תחיית האומה והרחבת היישוב בארץ ישראל הרבה חליפות, עליות וירידות ועליות. כל ירידה במהלך המפעל הרי היא בחינת התכסות של הגואל, וכל עלייה הבאה אחריה הרי היא בחינת התגלותו. וכל מי שהוא עוקב את סדרי היישוב מראשית לעדה ועד עכשיו, יכולו לראות בחוש איך שמכל ירידה אשר סבלנו מצמחה אחר כך עלייה והתפתחות יותר גדולה, וצעד של דליגה לטובה יצא מכל משבר. במהלך היישוב ישנן לזה דוגמאות רבות וכו וכו. ומזה עלינו ללמוד ולקחת לקח טוב, שלא להיות נופלים ברוחנו גם מחרדתה של הנפילה הנוראה אשר נפל יישובנו כעת על ידי הרשעים הרוצחים הטמאים אשר הרגו בזדון חסידי עליון וגדולי התורה והיראה, ואשר החריבו נאות יעקב אשר נבנו במסירות נפש ועמל במשך דורות, ואשר במעשה חורבן זוועתי הזה זעזעו את כל יסוד קיום יישובנו בארץ ישראל. הכיסוי הזה אשר התכסה הגואל, יש בו צדדים שהוא עולה במחשקיו על כל הירידות אשר סבלנו מיד התחיל יישובנו להיבנות. אבל תראו, זה מדהים, מבלי לצטט הדברים מתחת לשטיח, הוא מצד אחד יודע להגיד שזה התכסות, מצב כזה של חורבן, זה התכסות הגאולה, אבל זה לא מפיל את המבט של הרב מהתקווה, מההבנה שזה חלק מהתהליכים. והוא מדגיש את זה ואומר הרב, אבל ברור הדבר שלפי הערך של הכיסוי הזה גדול יהיה האור אשר יגלה. המונח תחת הרמת החושך הגדול הזה, בטוחים אנו שממכתנו הגדולה הזאת תצמח רפואה לאותה מחלה נוראה של שכחת שם השם, הסחת הדעת שבאה בחלק מהשדרות העסוקים בבניין ובהרחבת היישוב. אומר הרב, הוא זה לא רק להסתכל על תהליך ולהגיד טוב עכשיו זה כיסוי, עכשיו זה נגלה, אלא זה גם מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו מהכיסוי, מה הוא רוצה לחדש בעצמנו. הרי לא סתם משברים באים, משברים באים ללמד אותנו משהו, הם באים לרומם אותנו, הם באים לזקק אותנו, הם באים ללמד אותנו דברים גדולים שכנראה אנחנו התרגלנו לאיזה מציאות מסוימת. אז אומר הרב, אי אפשר לשכוח שכחת שם השם והסחת הדעת שבאה מחלק מהשדרות העסוקים בבניין ובהרחבת היישוב, דבר חיובי, אבל שוכחים את השם.
זה סכנה, בכיוון השני, אנחנו כתוצאה ממשבר לפעמים צריכים לפתוח את העיניים ולראות, כמו שאמר הרב קוק, שבסוף אנחנו נשמח בחזרה,
נכון,
אבל יש כאלה שנכנסים למשבר
ובדיוק. לא להישאב לייאוש, נכון? זה שתי מבטים שאנחנו צריכים להחזיק אותם בנפש, מצד אחד שאנחנו חלק מתהליך של התקדמות בגאולה, מצד שני לא להלחוץ את עצמנו וללכת אחורה כאילו מה אנחנו מסכנים ולהתמסכן, אלא אני רגע רוצה, אני רוצה לתקן את מה שלא טוב לי, אבל אני מתקדם, זה לא, אני תוכתי לתנועה. זאת אומרת, זה שתי דברים שאנחנו צריכים לאחוז אצלנו בנפש, שזה מצד אחד אני מסתכל על העיקרים, מצד שני אני לא יכול לטשטש את מה שאני צריך לתקן, את מה שאני צריך לקדם בעצמי. ואומר הרב, חזקו ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. והרב קוק הוא הרועה הגדול שבאמת ידע להסתכל על דברים שלכאורה אפילו לא היו. הרב קוק מה היה בתרפת, כאילו זה לא היה פה כלום כמעט. זאת אומרת, הרב קוק ראה את כל זה היום. זאת אומרת, הוא מצד אחד מסתכל אחז בעתיד, אבל דיבר אל ההווה. הוא לא התעלם מהקשיים, מהטרדות, ממה שקשה על האנשים. מצד שני לא נשאר שם, אנחנו מצד אחד אוכזים מזה ומזה, התנ"ך אין חן, אני מסתכל על זה, אני רואה את הקושי, אבל מצד שני הקושי במידה מסוים מבשר לי גם על העתיד שעתיד לצמוח בעזרת השם. לכן הגמרא במסכת מידה נותנת ככה עוד איזה פרספקטיבה על סוגיית היסורים והניסיונות. במקום מספר 4 אומרת הגמרא במידה דף למד א' עמוד ב', דרש רב יוסף מה אם יכתיב, עודך השם כענף סביב, ישוב אבך ותנחמנו. מי אומר פסוק זה? עודך השם כענף סביב, מי מודה לקדוש ברוך הוא שהוא הקדוש ברוך הוא מכה אותו? מצד אחד, מצד שני, ישוב אבך ותנחמנו. זאת אומרת, מצד אחד אדם מודה לקדוש ברוך הוא על מה? על זה שהוא מכה אותו. מצד שני, אני בטוח ישוב אבך ותנחמנו. ונראה תרתי דסתרי. אז אומרת הגמרא, בעצם מסבירה במה כתוב מדבר. במה כתוב מדבר? בשני בני אדם שיצאו מסחורה, ישר לו כוס לאחד מהם, התחיל מחרף ומגדף. שני אנשי עסקים יוצאים אל העוניות שלהם על להעביר סחורה ולמכור אותם ברחבי העולם. אחד יש לו חור בספינה ובגלל זה הוא לא יוצא לה, ואז הוא התחיל מחרף ומגדף ויעשה לי זה ומתחיל כמובן לברך. לימים שמעה שקבע ספינתו של חברו בים, התחיל מודה ומשבח, תודה השם שהקבת אותי, ברוך השם שלא יצאתי. רגע, אתמול חירבת וגידבת, היום אתה אומר תודה רבה אתה מסבור, מה קרה? פתאום הוא ראה את התמונה גדולה, מסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה בעצם על המציאות ולכן בעצם הגמרא אומרת יש מידה לא להסתכל על החיים בקשית, כלומר בצורה נקודתית, ולנתק את האירועים הנקודתיים ממהלכם הכללי, אלא המבט שלנו צריך להיות גם על ההיסטוריה, לא בזהיר פה זהיר שם קו לקו צו לצו, אלא כחלק ממהלך, כחלק מתהליך. ומה שקרה באירופה הוא חלק מתהליך שקורה עכשיו באפריקה, וחלק מתהליך שקורה באמריקה הוא חלק מתהליך שקורה בישראל. זאת אומרת, הכל זה איזה מגמה אחת, השגחה אחת, שבעצם מוזיזה בעצם ממקום אחד ומתרחשת במקומות מסוימים, אבל משפיעה בסופו של דבר על כל רחבי ה... כמו שראינו זה בהקמת מדינת ישראל, שלכאורה מהמקומות הכי לא צפויים בגאולה הזאת, בהקמת מדינת ישראל, מי טיפה ומי חשב, מי חשב. אבל איזה אירוע נקודתי שלכאורה התרחש באזור בצרפת, וגרם בבריטניה שכתבו איזה הצהרה, ומשם, אופ, אתה תאמר, אופ. היום, אנחנו יודעים להגיד איך זה קשור לזה וקשור לזה. השאלה, החוכמה היא איך אנחנו רואים את זה היום. זאת אומרת, איך אנחנו רואים את הקשר שמתרחש. כשאני פועל עכשיו בחיים שלי, לא משנה מה אני עושה, בין אם אני יושב בכל ולומד תורה, האם אני באמת מבין, ובצדיק עשיתם שהחלומות ככה פתוחים, ככה אפשר, אנחנו לומדים פה לא באופן פרטי, אנחנו לא מנותקים, אנחנו חלק מהכלל, חלק מהמרחב, אנחנו... אז נכון, אני פה לכאורה לומד, אבל מה התועלת שאני עושה פה בזה שאני לומד? אבל הברכה והתועלת שאני מביא לעולם, וואה, מי יודע איזה שיעור זה מגיע, אין לנו מושג. אבל אדם צריך להאמין שהמעשה שהוא עושה באופן פרטי, הוא שייך למהלך הרבה יותר גדול ממנו, הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר אלוקי. ובמידה מסוימת הגמרא רוצה לרומם אותנו לשם. לכן נאמר, אומרת הגמרא, ישוב הפכה אותי לך מני, ואין גם אמר רבי לעזר, מה היא בכתיב עושה נפלאות גדולות לבדו, וברור שם כבודו לעולם. אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסן. אנחנו... מה עשית? לא, מה שאתה עושה? זה הנס, מה, עכשיו? מה? כן, עכשיו. אתה עושה לב, מה קשור? אני סך הכל איזה, לא יודע מה. כן. זה חלק מההסתכלות האמונית, יגידו לך שאתה מפגר, יגידו לך שאתה שיכור, יגידו לך שאתה לא נורמלי, נכון? מי הוא ריאלי? מה אנחנו ריאלים? זה אמונה לא ריאלית, זה לא... נכון, אנחנו פועלים עם שכל, עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו... אבל מה שמניע אותנו, המניע המרכזי שלנו הוא מניע לא ריאלי. תסתכל על מפת ארץ ישראל, הרבה פעמים אני חבר את בני נוער בעיקר, כי הם רואים מאוד מאוד נקודתי. אז סתם להם את מפת ארץ ישראל ביחס לעולם. זה בדיחה. איזה צ'וקצ'י כזה, זה אפילו שכונה בארצות, כאילו. ומדינת ישראל כל הזמן נמצאת בפרונט, וכולם מדברים על ההשפעה בכל הרבדים, הכלכלית והביטחוני, כל היום ישראל. רגע, מה קורה פה? זה ריאלי? זה נורמלי? אנחנו לא... אנחנו אומרים לא... כן, זה דבר... ומי מקיף אותנו? לבנון, סוריה, טורקיה, איראן, ירדן, מצרים. רק הים התיכון, מי שיודע לפחות, שיהיה חזק. ואף על פי כן, כלום. כמובן בחסד השם, אנחנו לא מתנסים על זה, אנחנו לא מתגאים, אבל זה להבין את הנס שאנחנו חיים פה. זה סייעתא דשמיא אולי לא נורמלית, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. כאילו איך הם לא קמים עלינו ונגפים עלינו כדי לקום עלינו. מה זה אם לא סייעתא דשמיא, הכוח... ההרתעה הזה של הקיפשיק הקטן הזה על כל אביב כוכבי עשה לפני סיום האקדמיה שלו, אז הוא עשה מסדר בתאלים, עשה תערוכה בערך 100 ומשהו צבאות בעולם, מטורף, ולהיות שם להראות להם את היכולות הטכנולוגיות, היכולות אפילו של החלקים, של השריון, של כל הפיתוחים שיש בתוך צה"ל, והוא מראה זה למאה ומשהו רמטכ"לים מכל העולם, והם עומדים ומשתאים. זה פלא עצום, מי מאמין לדבר? אבל כמובן במסר הסמוי הוא אומר להם, תיזהרו להתעסק איתנו. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אז שלא תעזו. וזה סייעתא דשמיא עצומה. סייעתא דשמיא עצומה, וככל שאתה, ומה שקורה ומתרחש בצבא, זה פלא עצום, זה לקום כל בוקר, זה כל רגע להגיד השם תודה, זהו. זה פעמים אנחנו נותנים לנו כל מיני אירועים, גורמים לנו לראות כאילו הכל חשוך, והכל לא טוב, והכל פסימי, לא, הכל צריך להיות חיובי, הכל צריך להיות שמח, הכל צריך להיות טוב, וזה השדר המרכזי, זה הרוח המרכזית שאנחנו צריכים לפעול. ולהיות כאן בארץ ישראל. טוב, יש לנו 3 דקות, נכון? 2 דקות?
עד 20.
אז טוב, הגמרא כבר קראנו אותה מקודם, אבל אני אדלג למקור מספר 6. שם אומר המדרש עוד בחינה מסוימת של בעצם בסוף היצורים והמשברים שעוברים עלינו, הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית, הם משתנים מאדם לאדם, הם משתנים בין משפחה למשפחה, בין עם לעם וכן הלאה, הכל, לכל אחד יש לו את היצורים שלו. כן, את החבילה שלו, זה שלך. והרבה פעמים ההשוואה היא כביכול, לא, הצרות שלי יותר גדולות משלך, וכל אחד רב עם השני, של מי הצרות יותר גדולות. זה לא הסתכלות נכונה, כי כמו שאמרנו, לכל אחד יש את החבילה שלו, ואם הקדוש ברוך הוא מנסה אותך בדבר הזה, אז כנראה שזה החבילה שלך. עכשיו, תשנס מותניים ותתמודד עם זה. זאת אומרת, ההסתכלות וההשוואה, בטח בדור שלנו שהיא כל כך, לא, עם התמונות והאמצעית של הטכנולוגיה, של הוואטסאפ, מצחיק שאני לא בקיא ואני כאילו מנסה, אתם בטח, לא, אבל וואטסאפים וכל מיני כאלה, וכאילו, לא, מה ש, מצד, אנחנו ברשתות, מצד שני, מה שמגיע לי, הישראלים שמגיעים אליי, הם שלי ואני צריך להתמודד איתם. ההשוואה מחלישה, ולכן אומר המדרש במקור מספר 6, השם צדיק יבחן. אמר רבי יונה, הפיסן הזה כל זמן שאתה קוטש עליו משתבחת, אי מתי? שהוא יפה, אבל כשהוא רע, אתה קוטש עליו והוא מתפקע, הוא לא יכול לשאת את ההקעות. ככה הקדוש ברוך הוא מנסה אל על הצדיקים. אמר רבי יהודה בר שלום, היוצר הזה אינו מקיש על כלי קנקן, וקנקן רעוע שלא יישבר. במה הוא מקיש? על הבריא. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה לרשעים, אלא לצדיקים שנאמר השם צדיק יבחן. אמר רבי אלעזר, משל למה הדבר דומה? לבעל הבית שיש לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע. על מי הוא מטיל את העול? לא על אותה שכוחה יפה? ואומר השם צדיק יבחן. לכך נאמר, והאלוהים ניסה את אברהם. זאת אומרת, המדרש נותן לנו איזו פרספקטיבה אמונית כזאת שאומרת, שתדע לך, וכאשר קיבלת איסורים, כל אחד, אם זה אובדן, בין אם זה עכשיו פציעה, בין אם זה עכשיו משבר כלכלי, בכל סוגיה כזו אחרת, נקודת ההסתכלות צריכה להיות כזו, שהקדוש ברוך הוא, אוקיי, זימנת את זה לפניי, עכשיו אני בטוח שיש לי את הכוחות לזה. עכשיו אני מתמודד. לא, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים לו, איי, למה השם רק לי עשית את זה, אני חוזר בדיוק ממקום של אבלים. זה לא נעים, כאילו סיפור באמת רגי של אמא שהתאבדה. מצד אחד צריך להגיד לילדים, שבאצלי בקהילה שם, אני צריך להגיד לילדים, ילדים צעירים, מסכנים, שהשם, והם כועסים על השם. אמא התאבדה, כאילו, צריך מצד אחד להגיד להם, אמא התאבדה, יצא מעשה לא נכון. אנחנו לא שופטים אותה, אנחנו לא עוזר, אבל אנחנו לא מאשימים אותו מצד אחד. מצד שני, זה יזדמן לך כבר. זה הכוחות שיש לך. איך את הכוחות מתמודד עם זה? בוא עכשיו ננסה לראות איך סומכים מהדבר הזה. איך... זה כל הזמן צריך להחיל, וזה מאוד עדין, וזה מאוד, לא כולם מצליחים להכיל את זה גם נפשי. אז מצד אחד אמפתיה, מצד שני להגיד נו 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 על המעשה הזה, כי אי אפשר לתת את הדברים ככה שקיח, כי זה נושא נוראי. מצד שני, מצד אחד, לזרוע בו האמונה שהבן אדם באמת מסוגל לצמוח ולגדול מהדבר הזה. אז זה באמת... אז עד רבה. זאת אומרת, אנחנו לא עסוקים בלעשות, לקחת מעצמי את האחריות. זאת אומרת, זה קרה לי. אני מצד אחד לא מתעתי, אני אומר, וואו, זה לא רגיל שקורה דבר כזה שאמא נפטרת בגיל צעיר כתוצאה ממחלה. מצד אחד. מצד שני, מה הברירות שנותרות? שמים את הדברים על השולחן. מתוך מבט של אמונה, הקדוש ברוך הוא זימן לי זה, מה הוא רוצה שאני אצמיח מפה? זאת אומרת, זה תהליך תודעתי בסוף. זה תהליך מחשבתי, שאם אני שוקע לתוך הצער ולתוך הכאב והאשמות, זה לא מקדם לשום מקום. ואפשר להביא דוגמאות מכל מיני, זה חלק מהדוגמאות, המדרש הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בוחן אותך, בוחן הכוונה, זה לא עכשיו הוא בודק איזה ציון תקבל, אלא הוא בוחן הכוונה, הוא מוציא ממך כוחות שלולא אותו מקרה, אז אותם כוחות לא היו יוצאים ממך. גם כשאנחנו מתאמנים או מפעילים כוח, דווקא הפעלת הכוח הנגדי כנגד השריר הוא שמפתח את השריר. אז גם בנפש. אז כמובן זה מצריך אמפתיה ממי ש לא יודע, מלווה את המשפחה וכן הלאה. זה מצריך מצד אחד הרבה אמון, מצד שני, אבל אי אפשר להשאיר את להישאב לצער. צריך לרומם, צריך לתמוח, צריך לגדוש. יש דבר אחר, נסיים בזה אולי באמת, ליקה קנת זה כמו הקס הראשי, כמו הרב הראשי, ליקה קנת היה בבר ובוחי לפני בערך 200 שנה, הוא סבא רבא רבא שלי, שהוא היה באמת אחד מגדולי הקסים באתיופיה, שהוא נפטר אומנם שם, אבל הוא תמיד 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 דיבר על הגאולה, עוד שזה היה רק בדמיון. אומרים שככה בדיחותה שהרצל היה בן שנתיים כשהוא אמר את הדברים האלה, אבל באמת הוא ממורתי מספר שכאילו כמסורת זה תמיד עבר, הדברים שלו אוהבו בצורה כזאת גם שנים אחרי שהוא נפטר, אבל עוד אז שכולם היו סיפור חיו בכפרים באתיופיה במקום נידח, מה חזרה לארץ ישראל, מה אתה מדבר איתה? אבל הוא הבין מה הוא רוצה לי. שם באותה, זה חלק מעוד דברים שנאמרו, שבעצם מסבירים את התהליך, אבל הוא מסביר מה קורה כשמגיעים כבר לארץ ישראל. באותה תקופה, הדת בארץ ישראל תהיה משולה כחוט הדת. כלומר, גילוי המבטא את כושר הנשיאה השברירי, שאנחנו רואים את זה שדווקא בני הדור השני מגיעים לארץ ובמידה מסוימת בועטים בתורה ובמצוות. זה נכון בכל קהילה, זה נכון בכל עדה כזו או אחרת, שתמיד הדור השני, איך אומרים, כבר זה לא מספק אותו. אבל זה לא יקרה. זאת אומרת, תמיד תמיד תשארות האמונה תישאר ולא תקרה. מי שבאותו הזמן יתפלל וידבק בהשם ינצל, ואותה עת הזקנה תשאל כמו אור, כלומר דימוי המבטא אריכות ימים, אולם יזהרו לא לדרוך על הארץ חזק מדי, כי ביטוי נמאס לי. אל תשנאו את הארץ ותאמרו חבל שבאנו, כי השם אינו אוהב את זה. זאת אומרת, כחלק מתהליך, אנחנו נמצאים פה, הדברים כל כך אקטואליים בהקשר הזה, אנחנו לא אומרים לארץ ישראל חבל שאנחנו פה, אף פעם, זה לא, הרב קוק כותב באורות ישראל, הפסקה הראשונה באחד במאמר, בחלק הזה של אורות ישראל, אומר הרב, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. זאת אומרת, זה לא, יש עם ישראל וארץ ישראל, ואתה אפשר לשחק עם. לא, זה אי אפשר, אי אפשר להפעיל אותנו. כן אומר הנביא שהיה, קויי השם יחליפו כוח, יעלו עדו כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. אומר המצודת דוד, מה הכוונה בקויי השם? אבל המקווים להשם יחליפו כוח חדש בכל עת. כל זמן הקדוש ברוך הוא מחדש תורו בכל יום תמיד, וגם כשלפעמים נראה ולא משנה בין מי אתה, מה אתה, מה אני, תמיד הכוחות מתחדשים, כי הקדוש ברוך הוא נותן לי את כוח בעזרת השם. תודה רבה על
תודה רבה על